שבת, דף ע"ד, מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה, תנו רבנן. רבים הם האנשים שיודעים לתת מוסר, אבל יש מעטים שמוכנים לקבל מוסר. הרב האחידה, רבינו חיים יוסף דוד אזולאי, חיבר ספר שנקרא שם הגדולים. שם הוא כותב על אחד מהספרים שיצאו לאור לפני קרוב ל-400 שנה, ספר הזיכרונות. והרבה אנשים לא ידעו מי חיבר את הספר הזה. זה ספר שיצא לאור בעילום שם. כותב הרב החידה שאת הספר הזה חיבר רבינו שמואל אבואב. הוא היה מגדולי הדור בדורו. ולמה הוא לא רשם את השם שלו כשהוא כתב את הספר? למה הוא לא רשם מי זה שהוציא לאור את הספר? כותב הרב החידה בספרו שם הגדולים שהוא תוכחת מוסר בכל מה שנכשלים העולם. הספר הזיכרונות הזה זה ספר שהוא תוכחת מוסר על דברים שהרבה נכשלים. בזה דווקא לא רצה להזכיר שמו. לכן רבי שמואל אבואב לא רצה להזכיר את השם שלו בראש הספר שלו ליטול גדולה שהוא מוכיח. לא רצה ליטול את הגדולה לעצמו שהוא זה שמוכיח את כולם. כולם לא בסדר והוא היחיד שמאיר לכולם את העיניים. לכן הוא לא רשם את השם שלו בראש הספר. אבל יש דבר אחד שהוא כותב בספר הזיכרונות. שמובא בהרבה מהאחרונים ובראשם רבנו יוסף חיים, בעל מחבר הספר הידוע בן איש חי, בשנה השנייה כשהוא למד הלכות בורר, זה בספר זה רשום בפרשת בשלח, אז הוא כותב שם אחרי שהוא מביא את העניין של מלאכת בורר על דרך הסוד, בירורי העולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, דברים על פי הסוד, דברים גבוהים, תמירים ונעלמים. הוא כותב שם את הלשון של ספר הזיכרונות של רבנו שמואל אבואב. מלאכה זו, כוונה למלאכת בורר, מן הקשות שבשבת להיזהר בכל פרטיה וחילוקיה. שרובם יש בהם איסור גמור מהתורה, ומאוד קשה להיזהר במלאכת בורר. הדרך היחידה והטובה והבטוחה להיזהר זה כמובן ללמוד ענייני בורר. גם רבנו ישראל מאיר הכהן מרדין, שגם כן היה גדול הדור באותה תקופה של הבן איש חי באירופה, הוא חיבר כמובן את הספר הידוע משנה ברורה, אז כשהוא פותח את הלכות בורר בסימן ש"ט בשולחן ערוך אור החיים, הוא כותב שמה, ואני מצטט חלק מההקדמה, הנה, בורר הוא אחד מה-39 מלאכות של שבת, וחייבים עליה גם כן חטאת כשעוברים את המלאכה הזאת בשוגג, ומיתה חייבים באדם שעובר על מלאכת בורר במזיד, כמו כל שאר המלאכות. זאת אומרת, החפץ חיים בספרו משנה ברורה, בא לתת כאן איזשהו מוסר נוקב, אומר בעצם מלאכת בורר, זה כמו כל המלאכות של שבת. ובעוונותינו הרבים, הרבה אנשים נכשלים באיסור בורר. זה ככה בין האצבעות, אנחנו יכולים לעבור בקלות על מלאכת בורר. לכן חשוב מאוד ללמוד את דיני בורר, וזה מה שאנחנו בעזרת השם נעשה בפתח הדף היומי של היום. ועל זה מביאה הגמרא תנו רבנן ברייתא. היו לפניו מיני אוכלים. אז רש"י נוקט שזה הכוונה שיש לו אוכל ביחד מעורבב עם פסולת והוא רוצה לאכול. מה הוא יעשה? בורר ואוכל. מותר לו לברור ולאכול. בורר ומניח. מותר לו לברור ואפילו להניח. לאיפה? אז תוספות כותב להניח לאחרים, לתת לאחרים גם כן. הוא יכול לברור בשביל לתת לאחרים לאכול. אז מותר לברור או שאסור לברור? מיד עכשיו הברייתא כותבת, ולא יברור, אבל אסור לברור. ואם בירר חייב חטאת, אם הוא כן בירר אז הוא חייב חטאת, ואנחנו צריכים לברר מה הברייתא כאן אומרת. מותר לברור, כמו שהברייתא פותחת בדבריה, או שאסור לברור כמו שהיא חותמת. וזה מיד שואל את הגמרא, מייקה אמר, הברייתא פה לא מובנת כל כך, זה סותר. אמר אולה, החיקה אמר. התנא של הברייתא התכוון להגיד את הדבר הזה. בורר ואוכל לבו ביום. בשביל שבת, אם הוא רוצה לאכול, הוא יכול לברור לצורך שבת. אם יש לו צלחת עם פיצוחים, עם הקליפה, הוא יכול לברור את אפילו את הקליפות מתוך האוכל. זה לא נשאר להלכה כמובן. אבל מותר לו לברור לצורך אותו יום, לצורך אותה שבת. הוא בורר ומניח, הוא יכול גם להניח לתת לאחרים. שיוכלו אבל לבו ביום, רק אם הם יוכלו את מה שהוא בורר להם בשבת עצמה. אבל אם הוא בורר היום ולמחר, הוא רוצה את זה לצורך יום ראשון או יום שני, בשביל אחרי שבת, לא יברור. ואם ברר, חייב חטאת, כי הוא עבר על מלאכת בורר. שואלת הגמרא, איפה מצאנו דבר כזה, שמותר לעבור על מלאכה של שבת, אם אתה עושה את זה לצורך שבת? מתקיף לרב חיסדה, וכי מותר לאפות לבו ביום? וכי מותר לבשל לבו ביום? ודאי שאסור. אז למה לברור יהיה מותר לבו ביום? זה מלאכה כמו כל המלאכות. אז אם אסור לבשל ולאפות בשבת, אפילו לצורך שבת, אז למה שלברור בשבת, אם זה לצורך שבת, יהיה מותר? אלא, הגמרא באמת לא מקבלת את התירוץ הזה, וגם בהלכה זה לא מתקבל. אמר רב חיסדא, בורר ואוכל פחות מכשיעור. כמה זה השיעור? אז בדיני אוכל, במלאכות שקשורים לאוכל בהלכות שבת, אז השיעור הוא כגרוגרת, הכוונה טעינה מיובשת, כמו גודל של טעינה אחרי שהיא התייבשה, זה הגודל של השיעור של המלאכות שקשורים באכילה של שבת. אז פחות מכגרוגרת, מותר לברור בשבת. זה שיעור, פחות מכשיעור מותר. בורר ומניח פחות מכשיעור. פחות משיעור כגרוגרת, כמו שתוספות נוקט, שזה ההסבר בדברי רב חיסדה, שזה דרך אכילה, תמיד נמסר הכל קצת בורר, כמה גרגירים קטנים, זה ככה הדרך שאוכלים, ולכן זה לא נקרא ברירה. אבל אם הוא בורר כשיעור גרוגרת, ממש כמות גדולה, אז לא יברור, אסור, ואם ברר חייב חטאת, וגם את זה הגמרא לא מקבלת. מתקיף לרב יוסף, וכי מותר לאפות פחות מכשיעור? זה לא נקרא דרך אכילה. לא, הגמרא לא מקבלת שזה נקרא דרך אכילה. אז כמו שכל מלאכה, אתה לא יכול לעשות לכתחילה פחות מכשיעור, לאפות פת פחות מכשיעור גרוגרת, איפה שמענו דבר כזה? אמנם לא יהיו חייבים חטאת, אדם שעובר על מלאכה אם זה פחות מכשיעור, אבל חצי שיעור אסור מהתורה, כמו שרש"י מביא. זאת אומרת, מהתורה זה אסור, רק שאין חיוב חטאת, אין חיוב מיטה. אבל, לכתחילה שיהיה מותר, אלא אמר רב יוסף, וזה באמת, הפירוש של רב יוסף נשאר מעוגן בהלכה, אבל כמובן שזה תנאי אחד מבין שלוש תנאים שאנחנו נראה אותם בעזרת השם בהמשך. בורר ואוכל, לעצמו, אבל בתנאי שהוא בורר ביד, לא על ידי כלי. בורר ומניח, גם בשביל אחרים הוא יכול לברור, אבל בתנאי שהוא בורר להם ביד. אבל בקנון, שזה כמו משפך כזה, שהוא רחב מלמעלה וצר מלמטה. וכשאתה שם בפנים קטניות, אז קטניות עם הקליפות שלהם, ואתה ככה מנער את זה, אז הקטניות שהן הגלגלות כאלה, הן משתלשלות דרך החלק הצר שבמשפך, ונופלות למטה נקיות בלי הקליפה, הקליפה נשארת למעלה. ובתמחוי, שזה קערה רחבה, לא יברור לכתחילה. אפילו שזה כלים שלא מיועדים לברירה. בכל זאת לא יברור בהם לכתחילה, ואם ברר, פטור מחטאת. כי הוא לא עבר על המלאכה כדרכה, זה נחשב כלאחר יד, זה לא ממש כדרכו. הוא לא עשה את המלאכה כדרכה. אבל אסור לכתחילה לעשות את זה מכיוון שזה ברירה ממש בכלי. כל מה שמותר זה רק ביד. אבל אם הוא בורר בנפה, מה שאנחנו מכירים נפה, שבדרך כלל מנפים בזה קמח, שזה פשוט כמו בד כזה שמחובר לכלי, שיש בו נקבים מאוד דקים וככה מנפים בו את הקמח והלכלוך נשאר למעלה, ובקברה, שזה גם אותו רעיון כמו נפה, רק עם חורים גדולים יותר, שבדרך כלל מנפים בו דברים גדולים, כמו קטניות וכדומה, לא יברור. לא רק לכתחילה, גם בדיעבד, ואם ברר חייב חטאת, זה ממש המלאכה, זה הדרך לעבור על המלאכה מהתורה, לברור על ידי נפה וקברה. טוב, אז אם כן, רב יוסף מביא לנו את התנאי הראשון שגם נשאר בהלכה, איך מותר לברור, מה שהתנא של הברייתא אומר שמותר לברור, זה ביד, לא על ידי כלי. שואלת הגמרא, מתקיף לרב אמנונה, מידי קנון ותמחוי קטני? הברייתא אומרת שמה שאסור לברור זה דווקא על ידי קנון ותמחוי, על ידי כלים. אז לכן רב אמנונה לא מסכים עם דבריו של רב יוסף, למרות שאנחנו כן נוקטים אותם להלכה בתור אחד מהשלוש תנאים, אלא אמר רב אמנונה, הוא מביא את התנאי השני וגם הוא מתקבל להלכה, רק שאנחנו אומרים שצריכים את כל התנאים יחד. רב אמנונה מצידו מספיק התנאי הזה וגמרנו, אתה יכול לברור לפי התנאי שמיד נראה, אבל להלכה אנחנו פוסקים שגם התנאי של רב יוסף נשאר, צריך שזה יהיה ביד, וגם כמו שעכשיו אומר רב אמנונה, בורר ואוכל אוכל מתוך פסולת, מתוך הפסולת. זאת אומרת, אם יש לו כאן, כמו שנתנו את הדוגמה של פיצוחים בוטנים למשל, יש לו פה בוטנים עם קליפות. עכשיו הוא רוצה לברור את הבוטנים מהקליפות, אז את הבוטנים מותר לו להוציא מתוך הקליפות, אבל לא להוציא את הקליפות מתוך הבוטנים. בורר ואוכל אוכל מתוך פסולת, בורר ומניח גם לאחרים, אבל גם פה צריך את התנאי הזה, שזה יהיה אוכל מתוך פסולת. אבל פסולת מתוך אוכל לא יברור, ואם ברר, חייב חטאת. טוב. מתקיף לה אביי על רב אמנונה, מידי אוכל מתוך פסולת קטני, בברייתא לא כתוב שהדרך שמותר זה לברור אוכל מתוך פסולת. אלא אמר אביי, הוא לא מסכים לא עם רב אמנונה ולא עם רב יוסף, אלא הוא סובר שביד אסור ואוכל מתוך פסולת גם אסור. רק התנאי שהוא מציב, זה הדרך היחידה שאפשר לברור, אבל אנחנו להלכה נוקטים גם כמו דברי רב יוסף, וגם כמו דברי רב אמנונה, וגם כמו דבריו של אביי, כי למעשה יש לנו שלושה תנאים שהם מותר לברור. צריכים גם לברור ביד, גם לברור אוכל מתוך הפסולת, ולא פסולת מתוך האוכל, וגם התנאי שאנחנו מיד נראה, בורר ואוכל לאלתר. מותר לו לברור רק על מנת לאכול מיד. מיד, אז בפוסקים מובא שזה גם לקראת הסעודה הקרובה. ממש, אבל רק בשביל ממש עכשיו. בורר ומניח גם לאחרים, אבל על מנת שהם יאכלו מיד. אבל, כן, לאלתר. אבל ולבו ביום, מאוחר יותר, אפילו בו ביום, לא יברור. ואם ברר, אז כבר ממש עשה פה מלאכה, כמו אדם שיוצא לעבודה ועושה מלאכה, נעשה כבורר לאוצר, על מנת להצניע את זה באיזה מחסן. וחייב חטאת. מספרת הגמרא, אמרו הרבנן קמי דרבה, אמרו את התנאי של אביי שאומר שאפשר לברור רק אם הוא מתכוון מיד לאכול עכשיו, אמרו את זה לפני רבה. אמר לו, אז רבה התבטא, שפיר אמר נחמני. הוא אמר טוב נחמני. מי זה נחמני? כוונה לאביי. כינו אותו נחמני, רש"י מביא במסכת גיטין דף למדלת עמוד ב', דיבור המתחיל הלכתה, מכיוון שהוא היה יתום עגול, גם מאביו וגם מאמו שמשמרן. ומי שגידל אותו, זה היה רבא בר נחמני. אז לכן קראו לאביי על שם רבא בר נחמני, קראו לו נחמני. מאוד מעניין שמובא, שמקבלה מתקופת הגאונים עוד, שאביי, השם האמיתי שלו היה נחמני. למה כינו אותו אביי? כי מי שגידל אותו בעצם היה רבא בר נחמני. ורבא בר נחמני לא רצה לקרוא לאביי בשם של אביו. נחמני, הוא לא רצה להגיד את השם של אביו. אז אכן הוא קרא לו אביי, ראשי תיבות, אשר בך ירוחם יתום. ככה הקדוש ברוך הוא ירחם עליו בתור יתום. מעניין שהספר מבוא התלמוד כותב שהוא קרא לו אביי מלשון אבי. רבא בר נחמני, אבא של רבא בר נחמני היה נחמני. ולאביי קראו גם נחמני, אז הוא קרא לו בלשון אבי, אביי, לשון אבא. טוב. אבל להלכה נוקטים, כמו שאמרנו כבר, שיש שלושה תנאים כדי שיהיה מותר לברור לכתחילה, שזה גם יהיה לאלתר, בשביל ממש לצורך לאכול מיד, וגם לא לברור בכלי אלא דווקא ביד, וגם לא לברור את הפסולת מתוך האוכל, אלא לברור את האוכל מתוך הפסולת. אומרת הגמרא, היו לפניו שני מיני אוכלים, שני סוגים של אוכל. אם עד עכשיו דיברנו על אוכל ופסולת, עכשיו מדברים על שני סוגים של אוכל. עכשיו, הוא לא מעוניין לאכול את שני הסוגי האוכל, הוא מעוניין עכשיו לאכול אחד מהם, יש לו תפוחים ואפרסקים. הוא רוצה עכשיו לאכול אפרסקים. והוא רוצה לברור את האפרסקים מתוך התפוחים. היו לפניו שני מיני אוכלים, ובירר ואכל, הוא בירר את האפרסקים, אכל אותם, ובירר והניח, נתן גם לאחרים אפרסקים. רבה שימתני פטור. הבן אדם הזה לא חייב משום מלאכת בורר, אלא הוא יהיה פטור. אביר מימדיפתי מתני חייב. שואלת הגמרא, רב אשי מתני פטור? אדם שבורר יהיה פטור? והתני, הברייתא הרי כותבת שהוא יהיה חייב. אז איך כאן כתוב שהוא יהיה פטור? מתרצת הגמרא, לא קשיא. מה שרב אשי אמר שהוא יהיה פטור, מדובר שהוא בורר בקנון ובתמחוי. שאלה הם כלים, אבל הם לא כלים שמיועדים לברור בהם את אותו דבר שהוא בורר בו. ולכן, הוא יהיה פטור. אבל זה יהיה אסור. מה שכתוב בברייתא שהוא יהיה חייב, מדובר כשהוא בורר בנפה ובקברה, בכלים שמיועדים לברור בהם, אז אם הוא יברור בהם, הוא יהיה חייב. מספרת הגמרא כי עת הרב דימי, כשהוא הגיע מארץ ישראל, הוא אמר, אתם יודעים, שבת עד הרב ביווי הווי. היה שבת אחת שהתפקיד של רב ביווי היה לשרת את התלמידים. ויקלעו רבי עמי ורבי יסי, בדיוק הזדמנו רבי עמי ורבי יסי, שדה קמיו כלכלה דפיירי, הוא שפך לפניהם סל שהיה מלא בפירות עם העלים והכל, זה לא היה רק פירות, זה גם היה עלים וכדומה. והוא לא ברר את הפירות מתוך העלים, אלא הוא שפך את הפירות עם העלים וככה הגיש לפני האורחים שהגיעו. עכשיו, ראיתי שהוא ככה עשה, וזה עובדה. סיפור, אני מספר לכם סיפור שהיה. רק הפרשנות, כמו שזה נקרא, של הסיפור, זה אני לא יכול להגיד לכם מה ההסבר שלכן הוא ככה נהג. ולא ידענה, יש לי שתי אפשרויות להסביר את המעשים שלו. מצד אחד, אם משום זה סבר, אוכל מתוך הפסולת גם כן יהיה אסור. הוא לא רצה לברור את הפירות מתוך העלים, כי לפי דעתו גם לברור אוכל מתוך פסולת אסור. ולכן, הוא שטח את כל מה שהיה בסל ככה על הרצפה או על השולחן, ואז אוטומטי הכל כבר התפזר, וכשכל דבר נמצא בפני עצמו, כבר אין פה בעיה לקחת תפוח אחד או תפוז אחד מתוך כל התפוחים, כי זה כבר שום דבר פה לא מעורבב, כל דבר פה מפוזר. זה אפשרות אחת. אם משום עין יפה הוא דמכוון, או שהגיעו אליו אורחים כאלה, הוא לא רצה להתחיל לתת לכל אחד פרי, שפך את כל הפירות כדי שיהיה להם ברווח, שיוכלו לקחת כמה שהם רוצים ולא יחסכו. אומרת הגמרא, אמר חזקיה, הבורר טורמוסים. טורמוס זה מין סוג של קטנית שצריך לבשל אותו 7 פעמים כדי שהוא יהיה מתוק. אדם שבורר את הטורמוסים אחרי שהוא בישל אותם טוב, מתוך הפסולת שלהם, מתוך הקליפה שלהם, הוא יהיה חייב. שואלת הגמרא, למה? זה הרי אוכל מתוך פסולת. למה כסבר חזקיה, אוכל מתוך פסולת גם אסור לברור? מתרצת הגמרא, לא. חזקיה סובר שאוכל מתוך פסולת מותר לברור. רק שאני טורמוסים, דשלקלי שיבה זימני. הדרך הוא ששולקים ומבשלים אותו טוב 7 פעמים, את אותו טורמוס, כדי שהוא יהיה מתוק ויהיה ראוי לאכילה. ובגלל ששולקים אותו כל כך הרבה, הוא מאוד מתרכך. והיא לא שקללי, אם לא תיקח את האוכל מתוך הפסולת, מתוך הקליפה, מסרח. הוא יהיה רך ויהיה נימוק, והוא לא יהיה ראוי לאכילה. לכן, אם אתה מוציא את האוכל מתוך הפסולת, זה נחשב בורר וזה אסור. מה ההסבר? הרי תמיד אנחנו אומרים, אוכל מתוך פסולת מותר, למה פה יהיה אסור? אז מסביר רבי יעקב קמינצקי, זכר צדיק לברכה, הוא היה אחד מגדולי הדור, בדור שאחרי מלחמת העולם השנייה בארצות הברית, בספרו אמת ליעקב, ואני קורא 2 ציטוטים מתוך הביור שלו. גדר ברירה הוא תיקון המאכל. בורר זה לצורך תיקון האוכל. זה האיסור של בורר. וכשהוא מעורב עם הפסולת, אינו חשוב כל כך. אתה לא יכול להשוות אוכל שמעורבב עם פסולת לאוכל שהוא מבורר מתוך הפסולת. זאת אומרת שהוא יותר משובח אחרי שבררת את האוכל מתוך הפסולת. אז הוא אומר ככה, האיסור של בורר זה שאני משבח את האוכל על זה שאני מוציא אותו מהפסולת. אם אני מוציא אותו דרך האכילה זה עניין אחד, אבל אם אני מתקן את האוכל על זה שאני בורר אותו זה איסור של בורר. ואז הוא כותב לענייננו, כשהמאכל, כשהוא מעורב עם הפסולת הוא מתקלקל ממנו, כמו במקרה של טורמוס, שכשהוא מעורב עם הקליפות אחרי שהוא כבר כל כך רך, אז הוא מתקלקל מהקליפות אם הוא יישאר איתם ביחד, דאז כשהוא מרחיקו מהפסולת, הרי זה עושה תיקון בגוף המאכל. כשאני מרחיק את הטורמוס, שהוא הקטנית עצמה מתוך הקליפות, אז אני מתקן את גוף הטורמוס. ונמצא כאילו מרחיק הפסולת מהאוכל גופו. זה נראה כאילו, זה נחשב כאילו, הוא מסיר את הפסולת מתוך האוכל, כי בעצם פה, בזה שהוא מוציא את האוכל מתוך הפסולת, הוא מתקן אותו. במילים אחרות, במילים שלי אני אומר, כשיש לי אוכל שמעובב עם פסולת ואני רוצה לאכול, ואני לא רוצה לאכול את הפסולת, אז הדרך הוא שאני אוכל רק את האוכל, אז זה לא נקרא בורר, כי זה הדרך האכילה. אבל כשאני מוציא את האוכל מתוך הפסולת, כי אני רוצה שהאוכל לא יתקלקל, אז בעצם אני רוצה לשבח את האוכל. אז זה כבר ממש איסור של בורר. גם כשאני מוציא את האוכל מתוך הפסולת, זה גם כן יהיה איסור של בורר, מכיוון שאני בא ומתקן את האוכל על ידי שאני מוציא אותו מתוך הפסולת. כי אין זה מסביר גם כן רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, שהוא גם כן היה מקימי עולה של תורה אחרי מלחמת העולם השנייה בארצות הברית, הוא גם כותב ככה בספרו דיברות משה על מסכת שבת. כי אין זה. זה פירוש ראשון שרש"י מפרש, מה הסיבה שאנחנו מחשיבים את הטורמוס, גם כשאני מוציא את האוכל מתוך הפסולת, כמו הוצאת פסולת מתוך אוכל, וזה יהיה חייב. פירוש אחר שלומד רש"י, והוא כותב שזה יותר נראה לו, ולי נראה, ולפי זה צריך גם לשנות פה קצת את הגרסה, והיא לא שלקלי, לא והיא לא שקללי. טוב, חייב, נסביר את הפירוש השני. הפירוש השני הוא כזה, הרי הדרך הוא שהיו שולקים ומבשלים את הטורמוס 7 פעמים. עכשיו, הטורמוסים המשובחים מאוד, מתבשלים רק אחרי 7 פעמים, ואז הם באמת נהיים טובים. אבל יש את הטורמוסים הרחרוכיים, המטולאים, הגרועים, הם נהיים בשלים לפני שמספיקים 7 פעמים לבשל אותם. עכשיו, מה היו עושים? משלים פעם אחת, ואז כל הטורמוסים הגרועים היו מוציאים אותם מתוך ה... זאת אומרת, אז היו מוציאים את הטורמוסים הגרועים מתוך הטורמוסים הטובים, ואז היו ממשיכים לבשל את הטורמוסים הטובים פעם שנייה, מוציאים שוב פעם את הגרועים. ככה, עד שאחרי 7 פעמים היה נשאר רק הטורמוסים הטובים, והם היו נהיים בשלים. עכשיו, אם כן, כשהטורמוסים התבשלו רק 2 או 3, אומר רש"י, ועכשיו אני בא ואני מוציא את הטורמוסים הטובים מתוך הטורמוסים הלא טובים. הרי הטורמוסים הטובים הם נחשבים עכשיו פסולת כי הם עדיין לא בשלים. עכשיו, הטורמוסים הגרועים, נכון שהם פחות טובים, אבל הם כבר בשלים לגמרי. אז לכן, לעומת הטורמוסים המשובחים, שהם הרי לא בשלים, אז הטורמוסים הפחות משובחים, שהם כן בשלים לגמרי, דווקא כי הם פחות משובחים, והם רכים ונהיים בשלים יותר מהר, הם עכשיו נחשבים אוכל. אז אם אתה מוציא את הטורמוסים הטובים, המובחרים, שעדיין לא בשלים, מתוך הטורמוסים האלה, שכבר כן בשלים, זה נקרא בורר פסולת. מתוך אוכל, כי הם לא בשלים, אז אני עכשיו פסולת, טוב מאוד. אחד מאבות המלאכות שלמדנו במשנה, שהם חייבים עליהם בשבת, והתוכן, אחרי שדיברנו על בורר, אנחנו עוברים לתוכן. תוכן, כפשוטו, זה הכוונה, אדם לוקח חיטה, שעורה וכדומה, ותוכן אותו בשביל לעשות ממנו קמח. אבל מחדש כאן רב פאפה, אמר רב פאפה, הימן דפרים סילקה, גם אדם שעושה סלט כזה, הוא חותך חתיכות קטנות מירק, מיתרד, חייב משום תוכן, לכן צריך להיזהר, כשעושים סלט בשבת, לחתוך חתיכות גדולות. אמר רב מנשה, הימן דסלי צילטי, אל תחשוב שרק אדם שחותך מיני מאכל הוא חייב משום תוכן, גם אם הוא חותך חתיכות עצים, הוא בוקע מהם כיסמים, סלית סילטי, הוא מבקע עצים קטנים בשביל להבעיר בהם אש, חייב משום תוכן. אמר רב אשי, יכול להיות שהוא יהיה חייב משום עוד מלאכה, אי קפיד המשחטה, אם הוא מקפיד לחתוך אותם לפי מידה מסוימת, אז הוא חייב גם משום מחתך. שהרי מחתך, זה הכוונה שאדם חותך לפי מידה מסוימת, לפי צורה מסוימת. מלאכות נוספות שלמדנו במשנה שחייבים עליהם בשבת, והלש, אדם שלש עיסה, והאופה, אדם שאופה פת וכדומה בשבת. עכשיו, מאיפה לומדים את כל המלאכות של שבת? כל מלאכה שעשו לצורך הכנת ובניית המשכן, זה נחשב מלאכה. עכשיו, מה היו עופים לצורך הכנת המשכן? כלום. היו מבשלים את הסממנים של הצבע בשביל להפיק מהם את הצבע, בשביל שהצבע ייקלט בתוך הצמר או בשאר הדברים שהיו צריכים מצבוע. אז אם כן, שואלת הגמרא, אמר רב פאפה, למה התנא של המשנה הנוקט האופה בתור אחת מהמלאכות של שבת? הרי לא היה אפייה במלאכת המשכן. שווק תנא דידן בישול סממנים דאבה במשכן. התנא של המשנה עזב את המלאכת מבשל, שזה בפועל היה לצורך הכנת המשכן, ונקט אופה, והוא לקח דוגמה, מלאכה שמלאכת אופה, שאומנם זו אותה משמעות, הוא מכשיר על ידי חום האש דבר ומתקן אותו, אבל צינקות מבשל, שזה מה שבפועל היה במלאכת המשכן. עונה הגמרא, תנא דידן סידורא דפת נקט. כיוון שהתנא של המשנה רצה לסדר את כל ה-11 מלאכות הראשונות, כמו הסדר של עשיית פת מהזריעה ועד האפייה, לכן הוא רצה לנקוט בשביל הסדר מלאכת אופה. הלכה נוספת, אמר רב אחא בר רב אבירא, הימן דשדה, אדם שזורק סיקטה, הכוונה יתד לך, שכשהוא לך הוא לא ראוי עדיין, לא מספיק קשה, לאתונה, הכוונה לאש, לתנור, הוא רוצה לייבש אותו כדי שהוא יתקשה, וככה הוא יהיה חזק. הוא יהיה חייב משום מבשל, כי הוא מתקן את הכלי על ידי חום האש. שואלת הגמרא פשיטה. מתרצת הגמרא, מהו דתימה? אנחנו היינו סבורים לומר, לשרורי מנה כמכוונו, הרי מתכוון לחזק את הכלי. בישול זה הכוונה שמרקחים, לא שמקשים על ידי חום האש. כמה שמלן, נכון שבסוף זה מתקשה, אבל בהתחלה, דמיר פרפי ועד הרכמית. הרי בהתחלה היתד מתרפא על ידי החום של האש, שכל הנוזלים שבתוכו נשאבים החוצה, ורק עד הרכמית, אחרי זה הוא מתקשה, אז הוא חייב משום מבשל על זה שבהתחלה התרקח מחום האש. הלכה דומה לזה, אמר רבא ברבונה, הימן דארתח קופרה, גם מי שמתיך זפת, חייב משום מבשל. גם כאן שואלת הגמרא פשיטה, הוא הרי מרקח את הזפת על ידי חום האש. מתרץ את הגמרא, מהו דתימה, כיוון דאדר ועיקושה, הרי הזפת אחרי שהוא מתקרר בחזרה, הוא נהיה בחזרה קשה. הימה לא, הייתי חושב שזה לא נקרא שהוא עשה פה פעולה של ריכוך על ידי חום האש, כי הרי זה חוזר להיות קשה. כמה שמלון שהוא חייב, כי בהתחלה זה יתרקח. כאן הגמרא מביאה רשימה של אמרות, שאדם עושה מעשה אחד, שהוא תלוי בהרבה מלאכות, ולכן הוא יהיה חייב על כל מלאכה ומלאכה, למרות שהוא עשה כלי אחד. הדבר הראשון אמר רב, הימן דאביד חביתה, אדם שמייצר חבית של חרס בשבת, חייב משום שבע חטאות, כי הוא עבר על שבע מלאכות. איזה שבע מלאכות? קודם כל מלאכת תוכן, כי הרי איך עושים כלי חרס? מאדמה. אז דבר ראשון צריך לתחון ולפורר את הרגבים של האדמה. דבר שני, הוא עובר משום בורר, כי באדמה יש גם חצץ, אבנים קטנות וכל מיני פסולת, הוא צריך לברור את הצרורות שבתוך האפר, מתוך האפר הדק. דבר שלישי, שהוא עובר משום מרקד, שהוא מנפה בנפה. מנפה את החול בנפה כדי שזה יהיה חול דק שאיתו הוא יעשה את הכלי חרס. הדבר הרביעי שהוא עובר משום לש, הוא עושה עיסה, הוא עושה טיט עם מים, את האפר עם המים. הדבר החמישי שהוא עובר משום ממחק, שהוא מחליק, משייף את הטיט, הוא מורח את הטיט לעשות אותו חלק. זאת אומרת, ממחק זה גם יכול להיות כשהוא לוקח טיט ומורח אותו. הוא מורח את הטיט ועושה אותו חלק. דבר שישי שהוא עובר משום מבעיר, שהוא מדליק את האש בכבשן בשביל לצרוף ולחזק את ה... ליבש את הכלי חרס. הדבר השביעי, הוא עובר משום מבשל, כשהוא מכניס בפועל את הכלי לתוך התנור. אז אלה הם השבע מלאכות שהוא עובר עליהם. אדם שבשבת לא סתם עושה כלי חרס, חבית של חרס, אלא עושה תנורה, תנור של חרס, הוא יהיה חייב חטאת נוספת, משום שמונה חטאות. למה? קודם כל, כי תהליך של יצירת תנור מחרס, זה עובר את אותו תהליך כמו כל חבית חרס. אבל יש אחר כך דבר נוסף, שאחר כך הוא תח את התנור בטיט מסביב סביב, כדי שהחום יתקיים. אז אם כן, הוא עובר משום מלאכת מכה בפטיש, כמו שהאומן בסיום המלאכה מכה בפטיש בשביל ככה ליישר, אז זה סמל כזה, מכה בפטיש, כמובן הגמר מלאכה, בזה שהוא בעצם ישים את הטיט סביב התנור, הרי מה זה בעצם תנור חרס? זה כמו חבית מחרס, רק שעושים מסביב טיט כדי לשמור על החום, שיהיה דופן יותר עבה. אז זה מלאכת מכה בפטיש. אמר אביי, הימן דעבד חלטה, אדם שעושה כלי בצורה של כוורת, מקנים, קני סוף. עושה את זה כמו מחצלת כזאת, שתי וערב. חייב 11 חטאות, הוא עושה 11 מלאכות. איזה 11 מלאכות? קוצר, זה שהוא קצר את הקנים. נוטע, כי בעצם הוא כמו זומר, זה שהוא קוצר את הקנים, זה עוזר לקנים האחרים לצמוח. הדבר השלישי שהוא עובר משום מאמר, מאמר הכוונה שהוא אוסף לערימה אחת את הקנים. הדבר הרביעי הוא עובר משום בורר, כשהוא לוקח רק את הקנים הטובים והוא משאיר את הקנים הלא טובים. הדבר החמישי, משום ממחק, הוא מחליק את הקנים, משייף אותם. הדבר השישי, תוכן, כי הוא עושה את הקנים דק דק שיתאימו לו בשביל בשביל שזה יהיה כמו מחצלת, שזה לא יהיה עבה מדי כל אחד. הדבר השביעי שהוא עובר, מלאכה שביעית, מחתך, כי הוא חותך תקנים לפי מידה שהם יהיו באותו גובה. הדבר השמיני שהוא עובר משום מייסך, מייסך זה הכוונה שאדם מותח בדרך כלל חוטים בשביל לעשות בד, אז הוא מותח את חוטי השתי, פה גם כן, הוא מעמיד תקנים, קנה השתי של הכוורת הזאת. דבר נוסף שהוא עובר משום עושה שני בתי נירים, כי הוא מעמיד, הרי איך זה הולך, הוא עושה עיגול, הוא פשוט מעמיד את הקנים של השתי בצורה של עיגול. עכשיו, מה יעמיד את הקנים של השתי? הוא עושה קליעה של טבעות כאלה מלמעלה ומלמטה. וככה הוא נועץ את הקנים של השתי בתוך המסגרת הזאת. הוא עושה שני מסגרות, מסגרת אחת למעלה, מסגרת אחת למטה, של קליעה כזאת משני קנים. הוא לוקח שני קנים, והוא עושה אותם בצורה כזאת כמו סלסול כזה, ואז את הקנה השני הוא עושה הפוך, ואז זה נהיה מין טבעות כאלה. ובתוך אותם טבעות הוא נועץ את הקנים של השתי, שהוא רוצה לעשות אותם בשביל הכוורת, גם למטה וגם למעלה הוא שם כזה מין כאלה מין טבעות. וכך הוא בפנים משחיל את כל הקנים של השתי. אז זה נקרא כמו שני בתי נירין, כמו שיש כשבאים לייצר בד, אז את כל החוטי השתי משחילים בתוך אותם טבעות של הנירים, אז פה גם כן הוא בעצם עושה, מייצר את אותם הטבעות. אז אם אנחנו הסברנו שהכוונה מלאכת עושה שני בתי נירים זה כשהוא משחיל את החוט, אז פה גם כן כשהוא משחיל את השתי בתוך אותו בתי נירים. אז זה המלאכה הנוספת. וכן, הוא עובר משום מלאכה עשירית, אורג, כשהוא אורג את חוטי, את הקנים של הערב, בתוך הקנים של השתי. והמלאכה ה-11 זה מכה בפטיש, כשהוא חותך את הקנים למעלה בשביל להשוות את כל הקנים שיהיו בדיוק שווה בשווה, אז הוא עובר משום מכה בפטיש. והיא חייתי לפומי, אם הוא תפר שפה סביב פי הכוורת, אז חייב עוד שתי מלאכות, 13 חטאות. אחד על זה שהוא, עצם שהוא תפר, ועוד אחד על זה שהוא כושר, כי הוא כושר אחרי התפירה. אז יש את האבני נזר והחזון איש, האם הכוונה שהוא תופר את שני החוטים, שני קצוות החוט יחד, או שהוא כושר כל קצה חוט לעצמו, כדי שהוא לא יצא החוצה בחזרה. כמו שעושים הרבה פעמים, כשרוצים להתחיל לתפור, עושים קשר בסוף החוט, ואז תופרים, אז כשאתה משך את החוט עד הסוף, החוט נתקע, כי יש את הקשר שלא נותן לו להמשיך לצאת, לא נותן לחוט לצאת לגמרי מהבגד בתפירה הראשונה. אז כאן, כשהוא מסיים את התפירה, הוא גם כן קושר את שני קצות החוט, ככה יש כאלה מסביר. למדנו במשנה, הגוזז את הצמר, והמלבנו שהוא רוחץ ושוטף את הצמר. אז יש מלאכת גזיזה. אמר רבא ברבר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, הטובה צמר שעל גבי בהמה בשבת. זה מלאכה מיוחדת מאוד, שכשהצמר עדיין מחובר על גבי הבהמה, שוטפים את הצמר שעל גביה, גם מנפצים את זה, ממש עושים את זה דק דק, ועושים איזה חוטים, טובים אותו בתור חוט, ואחר כך הוא גוזז את זה מעל גבי הבהמה, חייב שלוש חטאות. אחת משום גוזז, כי הוא גזז את הצמר, ואחת משום מנפץ, כשהוא סרק את הצמר, שזה יהיה סיבים סיבים, ואחת משום טובה, כשהוא טבע מהם חוט. רב כהנא אמר, מה פתאום? הוא לא חייב, המלאכות האלה זה לא נחשב מלאכה, למה? אין דרך גזיזה בכך, בדרך כלל גוזזים את הצמר, כשהוא צמר מסובך ומפותל, ככה טבעי, לא קודם עושים מנו חוט ואז גוזזים אותו. וכן אין דרך מנפץ בכך, אלא אחרי שגוזזים מנפצים את הצמר. ואין דרך טבעי בכך, לא עושים חוטים על גבי הבהמה, ולכן הוא לא יהיה חייב. שואלת הגמרא, ולא, זה לא דרך ככה לטוות חוטים על גבי העיזים עצמם? והתניא משמיה דרבי נחמיה, דבר פלא פלאים. הפסוק אומר, כשבאו להקים את המשכן, אז היו צריכים לעשות את היריעות של העיזים על גבי המשכן. היו עשו מין יריעות כאלה מצמר של עיזים. אז היה דבר פלא. הפסוק אומר, וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה, תבו את העיזים. למה לא כתוב תבו את הצמר? צמר העיזים. מה זה תבו את העיזים? אלא זה בא ללמד שהם תבו חוטים של הצמר, כשהצמר עדיין היה מחובר לעיזים. שטוף בעיזים, היו שוטפים את העיזים בשביל לשטוף להם את הצמר, וטבו בעיזים, פשוט טבו את הצמר, כשזה עדיין היה על גבי העז, על מה תביעה, על גבי בהמה, שמה תביעה, אם עשו את זה, סימן שזה כן נקרא שם של תביעה. מתרצת הגמרא, לא, חוכמה יתרה שאני, זה היה כל אישה חוכמת לב בידי הטבו, אבל אנשים רגילים לא יכולים לעשות את זה, לכן אין דרך תביעה בכך. תנו רבנן ברייתא, התולש את הכנף, הכוונה, הוא תולש נוצה גדולה מהכנף של העוף, והקוטמו, אחר כך הוא חותך את ראש הנוצה, המקום הרך יותר, כדי שאת המקום הרך הזה יהיה אפשר להכניס אותו לתוך קרית, לתוך סמיכה, והמורתו, הוא מורט את השערות של הנוצה שבזנב שלה, כדי לתת את זה בתוך קרית וסמיכה וכדומה, הוא יהיה חייב שלוש חטאות. איזה שלוש חטאות? אמר רבי שמעון בן לקיש, תולש חייב משום גוזז, כשהוא תלש את הנוצה מהכנף, הוא חייב משום גוזז, קוטם, כשהוא גוזר את ראש הנוצה, חייב משום מחתך, כי הוא מקפיד לחתוך בדיוק במקום שמשם והלאה הנוצה היא רכה, כדי להכניס את זה בתוך תוך הקרית, שלא יהיה קשה, שלא יהיה דוקר. וממרת, שהוא מוריד את השערות של הנוצה שבזנבה, חייב משום ממחק. כי זה כמו, מה זה ממחק? כשהוא מוציא את השיער מהאור של הבהמה, פה הוא גם כן מוציא את הנוצות, את השערות של הנוצה מהזנב, שבזנב. טוב, במשנה למדנו עוד שני מלאכות נוספות, הקושר, אדם שקושר חוט, והמתיר שהוא פותח את הקשר, שואלת הגמרא, הקשירה במשכן איך הווי, הרי כל המלאכות של שבת, זה דברים שעשו בזמן הקמת המשכן, בשעת בניית המשכן, ואיפה היו צריכים לקשור בשביל המשכן? אמר רבא, שכן קושרים ביתדות אוהלים, כשרצו לנטות את המשכן, ונטו את היריות, אז היו צריכים לקשור אותם, שלא יעופו ברוח. היריות של המשכן. אז היו תוקעים יתדות בקרקע, והיו קושרים את היריות על גבי היתדות האלה. זה קושר. שואלת הגמרא, הוא קושר על מנת להתיר הוא. בשביל שאדם יעבור על המלאכה מהתורה, מלאכת קושר, צריך להיות קשירה של קיימה, על מנת שתתקיים, שהיא תישאר. אבל כאן, הקשירה הזאת הייתה מיועדת בשביל פירוק. כל פעם היו קושרים את החבלים של היריות ליתדות, וכשהיו צריכים ללכת למסע, במדבר, היו צריכים להמשיך הלאה בדרך, היו פותחים את הקשר ומקפלים את היריות וממשיכים בדרך. אלא אמר רבי, איפה מצאנו קשירה קשר של קיימה במשכן? שכן אורגי יריות, אלה שהיו אורגים את היריות מהחוטים, שנפסקה להם נימה, אם חוט נקרא להם, קושרים אותה, היו קושרים את החוט וממשיכים להרוג את הבד. אמר לי רבה, הבעיה, בסדר, נכון? באמת יש דרך לקשור. אבל מתי צריך להתיר אם כן? מאיפה אנחנו למדנו את המלאכה של מתיר? מתי היו צריכים להתיר? תרצת, קושר, מתיר מהיקה למימר. וכי תאמה די מתרמלי תרי חוטי, אם הזדמנו לו, נקרא לו החוט באמצע מלאכת ההריגה של הבת. אז מה הוא עשה? קשר את זה בחזרה, משך את החוט מפה, משך את החוט לפה, קשר. עכשיו יש פה קשר, זה קצת בולט, כן? בסדר, לא נורא, קשר אחד ביריעה שלמה, לא נורא. טוב, הוא ממשיך לעשות את ההריגה, ועוד פעם נקרא לו החוט. ועוד פעם הוא רוצה לקשור את זה, ואז הוא רואה בהריגה, הוא רואה שיש כאן שני, אחד עד השני יש שני קשרים, זה כבר נראה בולט. אם בקשר אחד זה לא כל כך בולט, אבל שני קשרים באמצע, יש פה בד שלם, ופתאום באמצע הבד רואים שני קשרים סמוכים אחד ליד השני, זה כבר ממש בולט. אז לכן, מה הוא עושה? שר אחד וקטר אחד. הוא מתיר את אחד מהקשרים, והוא משאיר אחד מהם קשור. שאלת הגמרא, זה לא יכול להיות. השתא, לפני מלך בשר ודם אין עושים כן. אף אחד לא הולך לתת למלך כדי סוג בד. למה? כי המקום שפתחו, יש שם איזשהו נקב כזה, זה לא נראה כל כך יפה. אז לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא עושים, ודאי שהיו נזהרים שלא יגיעו למצב כזה לעשות שני קשרים אחד עד השני. אז איפה היה מלכת מתיר במלכת המשכן? אלא אמר רבה ויתם, יש אומרים שאמר את זה רבי אליי, הרי היו צריכים לצבוע תחלת. מה היו צובעים תחלת? עם החילזון, החילזון מיוחד. אז היו צריכים לצוד את החילזון הזה. מה היו עושים? היו עושים כזה מין רשת. אז הרשת הזאת היה עשוי מקשרים קשרים שהיו קושרים את החוטים. שכן צדי חילזון היו קושרים, וגם היו מתירים, כשפעמים היה חסר להם חוט ברשת אחרת, היו לוקחים מהחוט של רשת אחת וקושרים, מתירים אותו וקושרים אותו ברשת אחרת. עוד למדנו במשנה, והתופר שתי תפירות גם כן חייב, זה מלאכה שמלאכת תופר. שואלת הגמרא, שתי תפירות, מה זה בעצם אומר? אדם לקח שתי בדים, ותפר תפירה אחת, הקיף את שני הבדים, ועוד פעם תפירה אחת. אז זה לא מתקיים. והלא קיימה, ברגע אחת אתה פושך את שתי חלקי הבד, וזה נפתח לך בחזרה. זה לא נקרא מלאכה. מלאכה זה דווקא דבר שמתקיים. אמר רבא בר ברכן, אמר בשם רבי יוחנן, והוא שקשרן, דובר פה, שהוא קשר את שני הראשים של החוט, וזה תפירה מתקיימת, כמו שהסברנו כבר, שיש שני אפשרויות להסביר. אפשרות ראשונה, שהוא קושר, אחרי שהוא גמר להתפור, הוא קושר את שני הצדדים של החוט, צד אחד לעצמו ועוד צד אחד לעצמו, ואז זה לא יצא החוצה, גם אם הוא ימתח את שני חלקי הבגד, הקשר ימנע מהבגד לצאת מהחוט. או אפשרות שנייה, זה שהוא לוקח את שני הצדדים של החוט וקושר אותם אחד לשני, וזה גם כן עכשיו קשירה שזה מקיים את התפירה. עוד למדנו במשנה, הקורע זה גם כן מלאכה, אבל זה בתנאי שזה על מנת לתפור. שואלת הגמרא, קריאה במשכן מי הווי? איפה היה במשכן מלאכה שצריכים לקרוע? אומרת הגמרא, בוודאי שהיה. רבא ורבי זייר, עד אמרי, תרוויו, שניהם אמרו שכן יריעה. היריעה זה הבד הגדול ששמו על המשכן, חיסו איתו את המשכן, שנפל בדרנה, אם תולעת, אכלה קצת מהיריעה, עשתה כזה מין חור, עיגול, אז אתה לא יכול לתפור את העיגול הזה, כי זה מקבץ את כל הבד. אז מה עושים? קוראים בה, גוזרים את הבד, והם מיישרים, עושים כזה מין כפל, ואז תופרים אותה, וזה מעשה אומנות. וככה היריות של המשכן יהיו ברוב פר והדר, כראוי וכיאות למשכן השם, שהקדוש ברוך הוא משרה בו את שכינתו, ועד כאן דף ע"ד.